פרק ב' ראי אחריכם, וישאל דוד לאדוני לאמור האלה באחת ערי יהודה ויאמר אדוני אליו אלה ויאמר דוד לאדוני אלה ויאמר חברון היה על שם דוד וגם שתי נשיו אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי ונשיו אשר אמו אלה דוד לשופטו וישבו בערי חברון ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה ויגידו דוד אמר אנשי יבש גלעד שקבעו את שאול וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד ויאמר להם ברוכים אתם לאדוני שארץ ידיהם החסד עשיתם את מלאכים משאול ותקבעו אותו ועתה יעש אדוני עמכם חסד באמת וגם אנוכי יעשה אתכם הטובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה ועתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חי כי מת אדוניכם שאול וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם אבנר בן נר שר צבא אשר לשאול, לקח את תשבושת בן שאול, ויעבירו מחניים. ולכל לגלעד, ואל אשורי, ואל ישראל, ואל אפרים, ואל בנימין, ואל ישראל כולו. ולארבעים שנה יגבוש במלכו, על ישראל, ושתיים שנים הלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. ראים מספר הימים שהיה דוד מלך בחברון על בית יהודה, 7 שנים ו6 חודשים. טוב, יש לנו כאן במקום הזה, עוד מעט נגיע לסיפור העיקרי, וזה המערכה שהייתה בגבעון, אבל עד המערכה בגבעון, יש לנו פרטים בודדים, אבל שנותנים לנו לא יותר מחלון להצצה על ימים שהייתי מגדיר אותם כמציאות מאוד מאוד לא ברורה, כן, ימים של מין כאוס כזה, שאין שלטון מסודר, שאנחנו נמצאים אחרי התבוסה לפלישתים, וכשלא ברור מי מולך ומי שולט, ובעצם יש לנו שבטי ישראל או יישובי ישראל שעדיין נותרו, נמצאים בודדים ולא ברור בכלל אם יש כאן ממלכה או שיש כאן יישובים. אני מזכיר שמה שנאמר בסוף שמואל א', ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, בעבר העמק הכוונה מעבר לעמק ישראל, אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהן. כלומר, כל ארץ ישראל הקטנה אנחנו נמצאים בקורה, מה שממערב לירדן ומדרום לעמק ישראל, זאת בעצם הארץ בשלב הזה, הכל מלא שיירות של פליטים, אוהלים, ואנשים שמתיישבים במקומות חדשים. יש שני ניסיונות מקבילים לייצב ממלכה. יש קצת אחד אחר. וכשאנחנו בודקים את אבנר, אבנר במקרא עושה רושם לא טוב, עושה רושם מאוד לא טוב, לא במלחמה עם יואב בהמשך, אם יקומו נערים וישחקו לפנינו, ולא עם הסיפור של ישבושת ומה שמתואר שם עם רצפה בת היה, שעוד נדבר עליה, וגם כל הברית שלו עם דוד לא נראית על רקע כל כך לשם שמיים. אבנר, אני אומר, עושה רושם לא טוב. גם בגבעת החכילה, אבנר, לא הייתי מגניר אותו שם כמצטיין, שדוד אומר לו, בני מוות אתם כי לא שמרתם את אדונכם שאול. ומצד שני בחזל מוצאים על אבנר שכל ישראל תלויים בו, ובאמת ההספד הגדול של דוד על אבנר, ושם הלו, תדעו, קיסר וגדול נפל היום בישראל, וכל הדברים האלה. ואשר נשא לי שני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויארגם בחד. בחרב דוד אבי לא ידע, וטוב, צדיקים וטובים ממנו, חז"ל אמרו על זה שלא רצה להרוג את נובי הכהנים, זה לא מפורש שם. אבל חז"ל אמרו עליו באמת דברים גדולים על אבנר, והכל נראה איכשהו על פניו כתלוי בשני הפסוקים שקראנו כאן. אבנר בני עשה צבא של שאול, לקח את אשבו של בן שאול ויברא ומחניים, והם לכו אל הגלעד ולאשורים ולישראל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו. אז בדרך כלל אנחנו נוטים לראות את זה כאיזושהי התנגדות לדוד, וזה נכון. אבל כאן על הרקע שאנחנו נמצאים בו, זה לא כל כך התנגדות לדוד, זה יותר איזשהו ניסיון לשקם יש מאין את שרידי הממלכה אחרי התבוסה הגדולה של שאול, אחרי שפלישתים התיישבו, וגם לכבוש אזורים מחדש. למשל, אם כתוב כאן שהוא ממליך אותו אפילו אל ישראל וממליך אותו בגלעד. שוב, אני מזכיר שהאנשים אשר בעבר הירדן, מה שמופיע לנו, שברחו משם ויבואו פלישתים וישבו בהם. כלומר, היה בהחלט צריך להתחיל להקים את כל צבא שאול מחדש ולהתחיל לכבוש מקומות ולהתחיל להתיישב מחדש ולהחזיר בתים לאנשים שגרו שם ולהתחיל לארגן את כל הממלכה מחדש. בואו נעזוב לרגע את המאבק בין בית שאול לבין בית דוד, שהוא כרגע לא הדבר החשוב. ומה שחשוב כרגע הוא איך מחזירים את הארץ בידי הפלישתים לעם ישראל. לא ברור בדיוק מה קרה עם הפלישתים, ולא ברור איך הוא מוציא את הפלישתים. באמת, אחרי זמן מאוד קצר, אנחנו לא מוציאים את הפלישתים בכלל. וגם כאן, אם הוא משיב את ישראל אל הגלעד במחניים, הוא ממליך את איש בושת במחניים. איך זה יכול להיות? יש כתוב שישראל שבעבר הירדן נסו משם, ויבואו פלישתים וישבו בהם. כלומר, היו לנו כאן כמה שנים של מאבק. אני רוצה שתביא כאן בחשבון עוד משהו, שכתוב על איש בושת הוא 2 שנים מלך, אבל 2 השנים האלה הם במרחב של 7.5 שנים. שהרי כתוב גם, והיא מספר ימים שהיה דוד מלך בחברון על בית יהודה 7 שנים ו6 חודשים. ולכאורה, על פי מה שמתואר כאן, זה פחות או יותר מקביל. כלומר, הזמן שדוד עולה לחברון הוא פחות או יותר הזמן שאבנר ממליך את איש בושת במחניים, נכון? ואחר כך יהיה כתוב לנו בסוף פרק ד', סוף פרק ד', מתואר מותו של איש בושת, נרצח על ידי רחב ובענה. ואז ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברון, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשכה ענק, וגם יתנו לגם לשון ביות שאול מלך עליה, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ואז דוד עולה לירושלים. מה שנותר לא ברור, אם 2 שנות איש בושת במחניים מקבילות לפחות או יותר למלכות חברון, אז איך איש בושת זה רק 2 שנים, ודוד בחברון זה 7.5 שנים. אפשר לתת פה יותר מתשובה אחת, אני לא מחפש כרגע תשובות. אפשר לתת לדבר הזה לפחות 2 תשובות. כלומר, להגיד שזה 2 השנים הראשונות, ואחר כך, עד ששבטי ישראל באו אל דוד, היה איזשהו תהליך ארוך, ודוד המשיך בינתיים למלוך בחברון, עד שדוד עלה לירושלים, לקח עוד 5 שנים. יכול להיות. זה אפילו מסתבר. מה שעוד יכול להיות, שהשנים שנמנו לאיש בושת, מתוך 7.5 שנים, נמנו 2 השנים האחרונות. ובינתיים, במשך 5.5 שנים, אבנר מנהל מסעות כיבושים. ורק כשהוא גומר אותם, הוא ממליך את איש בושת. בינתיים, דוד מולך בחברון. אבל אבנר מנהל בינתיים מסעות כיבושים בכל המקומות שמתוארים פה, בישראל, בגלעד, באפרים, בבנימין, בכל המקומות האלה. מה? זאת שאלה. לא ברור מה היה גודל הצבא של דוד, לא ברור מה היה גודל הצבא של אבנר. בואו נגיד, אבנר היה נחשב שר צבא שאול. והוא הצליח, משמע שהוא הצליח יותר לדקד אחריו את ישראל. כלומר, זה מה שאני בא לדבר על הגדלות של אבנר. מהמקרא עצמו אנחנו מכירים את אבנר, הוא נראה איש קטן מאוד. הוא נראה ממש איש קטן. לא, לא, זה... אבל אמרתי שזה בהחלט יכול להיות שזה איזושהי ביקורת בדבר הזה. ומה שאנחנו מוצאים, את גדלותו של אבנר, אנחנו מוצאים רק דרך הפסוק הזה. ראינו כמה דברים. שמואל. אתה לוקח את שמואל בספר שמואל, אני לא מאוד מתפעל. אמרתי את זה כבר כמה פעמים. הוא מתואר בספר שמואל, מתוארים ימי השיפוט שלו את ישראל, הוא כאחד מן השופטים בספר שופטים, ולא משהו מעבר. כדי לדעת מה עשה שמואל, אתה צריך ללכת לזה פסוק נידח בדברי הימים. הם בימי יושיהו, כלומר מאות שנים אחר כך, כדי לראות את גדלותו של שמואל, או ללכת לפסוק בתהילים. כן, משה ואהרון בכהנם ושמואל בקורא שמו, ללכת לפסוק בירמיהו, יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם. כלומר, אתה יכול לקחת פירורים מפה ומשם, מתהילים, מירמיהו, מדברי הימים, כדי ללמוד בהם את הדבר העיקרי בספר שמואל.
מה? מה זה לאשורי?
לא, לא, לא ברור. פרשים נתנו כאן יותר, זה כנראה השיחי. מה זה הגליל המערבי? זה מה שרובם אומרים. אבל גם זה, וטוב שאתה מזכיר את זה, זה אומר שבאמת התיישבו גם מצפון לעמק ישראל. ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו, ברור שאם כתוב אל הגלעד ואל אשורי ואל ישראל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו, אז המשמעות היא שזה נעשה בהדרגה. נעשה בהדרגה, ואחרי שהיה בידיו ישראל כולו, אז מתואר איש בושת במולכו על ישראל, ושתיים שנים מלך. כן. ושוב איש בושת, לא בדיוק מלך, קשה לומר, אבל בהחלט מדובר פה על תהליך לא פשוט של שיקום יישובי ישראל, ושל שיקום צבא ישראל, ושל שיקום הממלכה, משהו כזה. וזה פחות או יותר התהליך שהם תואר כאן. במקביל, דוד עושה את זה ביהודה. כלומר, הוא עולה מציקלג, הוא עולה מציקלג לחברון, אנשיו מתיישבים בערי חברון, נזכור, היו לו 600 איש עם משפחות, אולי אפילו יותר, לא ברור בדיוק מה בשלב הזה היה פתאום של כל הצבאות הגדולים שהגיעו אליו לציקלג ונשבעו לו אמונים, מה שקראנו מדברי הימים, לא לגמרי ברור, אבל אנשים מתיישבים שם באזורי יהודה, ושם הוא מתחיל לבסס את מלכותו מסביב לחברון. נו, חברון, בהחלט עיר גדולה במרכז שבט יהודה, בית לחם, עיר יותר קטנה ונמצאת יותר בקצה של נחלת יהודה. חברון נמצאת יותר במרכז, אזורים שהוא יותר הכיר, כשהוא היה בקרמל, מעון, ובכל המקומות האלה, הוא מתחיל שם את הכל בחברון, הוא מתחיל לבסס את ממלכת יהודה, שהופכת אחר כך להיות ממלכת ישראל, ואז באמת אנחנו מוצאים, אך בית יהודה היו אחרי דת. כלומר, בשלב הראשון, הוא נהיה משהו כמו, אפשר להגדיר, נשיא שבט. לא יותר מזה, ועל פי זה צריכה להתנהל לחמה, יש מתיחות, והמתיחות באה לידי ביטוי, תכף אנחנו נראה בדיוק איפה. ויצא אבנר בן נר ועבדי ישבות בן שאול ממחניים גבעון, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשו מלברכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הברכה מזה ואלה על הברכה מזה. ויאמר אבנר ליואב, יקומו נא נערים וישחקו לפנינו, ויאמר יואב יקום. כלומר, אנחנו נמצאים כאן בשתי ממלכות. ברור שמה המקום המרכזי שכולם רוצים שיהיה אצלם? מה? ירושלים עוד לא הייתה. ירושלים עוד לא נולדה. מה? גבעון. וגבעון היה המשכן. כן, הרי המשכן היה בגבעון. בואו נקרא את הפסוקים בתחילת דברי הימים ב'. ממש הפסוקים הראשונים בדברי הימים ב'. פרק א' פסוק ג', וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד אדוני במדבר. אבל ארון האלוהים אלה דוד מקריית יערים בהכין לו דוד קינת הלא אוהל בירושלים ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי וילכו שם לפני משכן אדוני וידרשו שלמה והקהל. כלומר המזבח הנחושת ולמעשה כל הכלים חוץ מן הארון היו בגבעון. גבעון הייתה מקום העלייה לרגל, היא הייתה מקום ש... שהשם שוכן שם. שוב, גבעון הייתה המקום אחרי שנוב חרבה, נוב חרבה על ידי דואג האדומי, אתם ודאי זוכרים, והמשכן כולו נמצא בגבעון, חוץ מהארון. הארון יש לו מסלול אחר, איפה הארון בתקופה הזאת? בקריית יערים. ארון נמצא בקריית יערים, אני מזכיר את הפסוקים שם בשמואל א' פרק ו'. בנושא הזה ארון נמצא בקריית יערים, זה לא מדי רחוק מגבעון, בסך הכל מקומות די קרובים. אנחנו נמצאים בערי הגבעונים, ארבע ערי הגבעונים בקריית יערים, גבעון, הכפירה ובארות, ובסך הכל אנחנו נמצאים באזור הזה, גם הארון וגם המשכן. ובדרך הטבע מדובר על מקום מפתח, כשמדובר על הקמת הממלכה, ואחרי שכולם מתבססים, מגיעים שני הצבאות ונפגשים בבריכת גבעון. שוב, בריכת גבעון אגב קיימת עד היום. זה מנהרה מאוד מאוד גדולה, שיוצאת מהעיר גבעון, ויש שם בריכת מים גדולה, יחד עם מבוא הסתרים שמוביל מן העיר אל הבריכה. כלומר, אני מזכיר לכולם את המבנה הכללי של ערים. שהיה, אם אנחנו נצייר את זה, שורת פבלור, סביר. כן. בסדר. אז, יש. מה? 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 כאן יש הר וכאן יש עמקים או ואדיות, והערים נמצאות תמיד במקומות הגבוהים, נכון? אין מקומות סטגים, אין מקומות שקל להגן עליהם, וכאן בהחלט מתאים נגיד באמצע הגלדלת שתתחיל איזושהי חומה, כן? עוד גם כן הייתה עיר שהייתה בחומה, ותמיד איפה הבעיה? הרי החומה חייבת לנצל את הכליות של ההר, נכון? אחרת חומה לא שבר, אנחנו נראים חומה כמו שם בהר ציון למעלה, אז שלא תתפלו שתלו את המהנדסים שבנו פה, כן? מוכר הסיפור, אני מתאר לזה, כן? זה הקשר בין שער ציון לשער יפו, פחות או יותר, זאת אומרת, הם בנו את החומה שם בהר ציון באמצע, ותלו אותם בשער יפו, יש שם חדר זיכרון של המהנדסים שהוצאו שם להורג, לא משנה כרגע, זה על ידי הטורקים. אתה חייב לבנות חומה בצורה שהיא מנצלת את הכלילות הזאת, למעלה. מה הבעיה בבניית חומה כאן?
היא לא יציבה.
המעיין, או מקור המים של העיר, בדרך כלל איפה יהיה? יש לה למעלה. נגיד משהו באזור הזה. כאן יהיה מקור המים של העיר, ואז קורה מה שקורה גם בירושלים. אין מוכר. אתה חופר איזושהי מחילה, וזה מה שקורה בפנינו נה את מבוא העיר. כן? כלומר, אתה חופר איזושהי מחילה מתחת, המחילה מגיעה לך מתחת האדמה, מגיעה לך אל המעיין, כאן אתה בונה עוד איזה חומה, כלשהי, שסוגרת את זה, אבל זה לא חומה שיכולה להיות בעיר, וזה מבוא העיר וזה מבוא הסתרים, ואני מזכיר גם, נגיד, שיואב לוחד את רבת המון, אז כתוב שהוא לוחד את עיר המים. ברגע שהוא לוחד את עיר המים, אז הכיבוש הופך להיות הרבה יותר פשוט. זה מה שקרה שם. וכאן הם נפגשים ליד הבריכה בגבעון, כלומר ליד המקום האסטרטגי החשוב של העיר. מי שישלוט על הבריכה ישלוט בעיר, וכאן משני צידי הבריכה ניצבים שני צבאות. עוד מעט תפרוץ מלחמה, עוד רגע, עוד מעט תפרוץ מלחמה, כיוון שמדובר בכל אופן על שני צבאות יהודיים. אין איזשהו רצון גדול להגיע למלחמה של יהודים ביהודים, ואז מציע אבנר מה שנקרא קרב ביניים, משהו מעין דוד וגוליית, יקומו נוע נערים וישחקו לפנינו, הבידוי וישחקו, כבר חז"ל תפסו על זה את אבנר, אבל הכוונה קרב ביניים, מי שמנצח הוא מקבל את העיר. כן, זאת בעצם הכוונה, ויוצאים שם לקרב ביניים, 12 מול 12, ויקבעו על פי מי ינצח, מה יהיה אם יהיה 6-6, אי אפשר לדעת. כן, אמרתי את הלאה. סליחה? לא, ממש לא. לא מאוד רחוק, אבל גבעון נמצאת, אתם יודעים איפה? נבי סמואל. כן, יודעים את המקום. לא, לא יודע. מאוד רחוק. מה?
צפנו ירושלים, לא?
אה? כשנוסעים ירושלים לגבעת זאב, לא לפסגת זאב. מכירים את הכביש? כן, הכביש עובר שם, נבי סמואל רואים ממרחק של עשרות קילומטר משם. כן, רואים שם את המסגד, את צריח המסגד, שם יש לנו זו גדול, זה כנראה מקובל שזאת אותה עיר מצפה. יהודים בדרך כלל מגיעים עד שם. אם אתה ממשיך משם כמה מאות מטרים צפונה, יש לך שם היום כפר ערבי גדול שנקרא אל ג'יב. ג'יב זה גבעון, כן? שם נמצאת, בתוך הכפר הזה נמצאת הבריכה של גבעון, ורואים את החומה, ורואים את כל הדברים האלה. אני הסתובבתי שם לא מעט, כן? בדבר, היום לא נכנסים לשם כל כך. כן? וזה נמצא קצת מצפון לירושלים, אבל ירושלים לא אומרת כלום בנושא הזה. אני אומר, עיר שנמצאת, בואו נגיד נבי סמואל, שנמצאת סך הכל על אותו רכס, הייתה לה משמעות אסטרטגית בלתי רגילה במלחמת השחרור. והיה גם ניסיון גדול לכבוש את זה, שזה שנכשל, כן, במבצע יבוסי. זה היה במבצע יבוסי, או נדמה לי זה היה במבצע יבוסי. שם היה סיפור מאוד מעניין. הייתי אומר, אחד מפקדי הפלוגות של הגדוד שנכשל שם היה אורי בן ארי. היה קצין מאוד מאוד ידוע, עם הצלחות מאוד גדולות במבצע קדש, היו לו הצלחות בלתי רגילות. במבצע קדש הוא כבר היה מפקד חטיבה 7, והוא היה הכוכב הגדול של מערכת סיני. וחטיבת הראל קיבלה את המשימה לכבוש את כל האזורים האלה בששת הימים, והוא ביקש שייתנו לו לפקד על החטיבה, כי הוא רוצה לחפר על התפוסה שהייתה אז. הוא קיבל את זה, והוא כבש את כל האזור הזה שמצפון לירושלים, כל האזורים של נבי סמואל ועבדול עזיז וגבעון וכל האזורים האלה, והייתי אומר שהוא עם הכוחות ועם הכישרונות שלו הציל את ירושלים בששת הימים. הוא ממש נכשל במלחמת העצמאות, הוא הצליח מאוד שם. כן, בסדר, הייתה שם כאמור מלחמה מאוד קשה. ובכן, לעניין שלנו, הם מגיעים שם, ויום הזה הבקומו, כלומר מחליטים על קרב ביניים מעין מלחמת דוד וגוליית שתכריע את המערכה. ויקום ויעברו במספר 12 לבנימין ולישבוש לבן שאול, ו12 לעבדי דוד, ויחזו איש בראשו וחרבו בצלתו ויפלו יחדיו. ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. כלומר, מה שקרה, איש לא ניצח, כן? כולם הצליחו להרוג אחד את השני ביחד, ממש באותו רגע, וכל ה-24 נפלו שם. והדבר הזה גרם לזעם גדול, ותהיה מלחמה קשה עד מאוד. כלומר, החלה מלחמה של שני הצבאות, זה וזה, הינגף, אבנר ואנשי ישראל, לפני הבדל. היו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשהאל. ועשהאל קל ברגליו כאחד הצבאים אשר בשדה. אני לא בישראל אחרי אבנר. אני נמצא ללכת על הימין ועל השמאל מאחורי אבנר. איפה אבנר אחריו, ויאמר אתה ועשהאל, ויאמר אנוכי. ויאמר לו אבנר, נתן לך על ימינך ועל שמאלך, נתן לך על ימינך ועל שמאלך, ויחוס לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו, ולא אבא עשהאל לסור מאחריו. כן, אמר, אם אתה מחפש שלל, קח מאחד מאלה שנהרגו, ותעזור אותי. ויוסף אותו אבנר לאמור על עשהאל, סור לך מאחריי, למה הקקע ארצה? ואיך יסף ענה אל יואב אחיך. כלומר, כבר אחרי הכל, יש מערכת יחסים אישית בין יואב לאבנר. שניהם היו שרי צבא, ומכירים זה את זה. מכירים זה את זה. והוא לא רוצה להרוג אותו. לא רוצה להרוג אותו. האם אין לסור. עקב אבנר מאחרי החנית אל החומש. כלומר, אבנר לא יוצא לדו-קרב נגדו. הוא ממשיך לברוח. ומחכה שאל ידביק אותו. ואז בשנייה אחת, הוא פשוט מחזיק את החרב קדימה, נכון? אדם רץ. הקנה של הרובה קדימה, נכון? והוא מכה אותו בקט אל החומש. כן, כלומר, מין מכה אחורית כזאת, באחורי החנית. כן. מכה אותו לחומש, כלומר, אל האזור הזה, אזור מאוד רגיש, אזור הכליות, ונותן לו מכה באחורי החנית, היה איש מלחמה, מלומד מאוד, חזק מאוד, וכאילו בנם באחורי החנית לחומש, ותצא החנית מאחריו. כן, כלומר, הוא נותן לו מכה עם החלק האחורי של החנית, שהוא חלק כהה, ולמרות זאת זה חודר אותו, והחנית יוצאת לו מהצד השני. כלומר, תצליח לתת לו מין מכה אחורית חזקה מאוד, היפול שם בימות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום הזה, נפל שם ישראל, וימות, ויעמוד. כלומר, איזה מין מצבי גדול, או זה נפל, אנשים לא יכלו להמשיך להילחם, נעצרו, דבר דומה יש עם המשה בן יתר, ברדיפה נגד שבע בן בכרי, גם כן קורה, גם כן קורה דבר דומה, גם במות אבשלום קרה דבר דומה, אם כי שם זה קיבל משמעות אחרת. אבל כאן אנשים פשוט לא הצליחו להילחם, עמדו, וירדפו יואב ואבישי, אחרי אבנר. והבאו עד גבעת המה אשר על פני גיח, דרך מדבר גבעון. לא בדיוק ברור מי זה כתוב ויעמודו. אני נוטה להסביר שויעמודו זה צבא אבנר, זה לא צבא יואב. זה צבא אבנר, הם עמדו והם לא הסכימו להמשיך להילחם בגלל מותו של עשהאל. כלומר, היה ברור, יש אנשים שהם מחוץ למשחק המלחמה. ועשהאל היה אחד מהם. ולהרוג אותו זה היה נחשב לא לגיטימי, כמו שלהרוג אחר כך את המסע, זה לא היה לגיטימי. ובואו רק תסתכלו את הפסוקים בפרק כף, מול בית. כתוב גם שם, זה יואב ואבישי, אחיו. אתה בכלל שם, אחיו ואיש עמד על מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב, והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, וירא האיש כי עמד כל העם. ויעזב את המסע מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו עמד. כאשר הוא גם מן המסילה, עבר כל איש ישראל, עבר כל איש אחרי יואב, לרדוף אחרי שבע בן בכרי. אבל אנשים לא הצליחו להילחם, אמרו, זה היה לגיטימי. הרגיגת המסע, וגם כאן זה נראה להם אותו דבר לגבי עשהאל, ועמדו, וזה בעצם הכריע את גורל המלחמה. כלומר, מות עשהאל הכריע את גורל המלחמה, אנשי אבנר לא רצו עוד להילחם, וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר והשמש באה, והם באו אל גבעת המן שלו, נגיח דרך מדבר גבעון. והתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לה אגודה אחת. ויעמדו על ראש גבעה אחת, שוב מדבר גבעון, אנחנו לא נמצאים באזור מדברי, מדבר גבעון הכוונה אזורי המראה של העיר גבעון. זה משמעות, מדבר זה אזור מראה, הנהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר אלוהים חורבה, מדבר זה אזור מראה, כלומר אזור שקצת רחוק מגבעון, כנראה לכיוון מזרח, והשמש באה והם הבאו את גבעת המן שעל פני גיח דרך מדבר גבעון, ויצאו מדי בנימין אחרי אבנר והיו לו אגודה אחת ויעמדו על ראש גבעה אחת. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, מה?
מזכיר קצת מילה
יש בגבעה שבשוב בנימין מגנים על מחותיו במקום אחד. בנימין מגנים על מישהו שעשה מעשה לא ראוי. זה נכון, תראה, הדבר הזה נגמר, בשלב מסוים הם היו במצב שהם היו חייבים להילחם. הם היו חייבים ללחם, הם התלכדו, זה קורה בסופו של דבר גם כשהמסע, גם אחרי שהמסע נהרג, הם עמדו. אבל אחר כך, כשהוא הוגה מן המסילה, והוא הושלך עליו בגד, הם המשיכו, נכון? גם כאן. כלומר, זו הייתה תגובה לשעתה, אבל זו לא תגובה עד הסוף. ויקרא אבנר יואב ויאמר על הנצח תאכל חרב, ולא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ואז מתי לא תאמר לעם לשוב מאחורי כן. היה פעם, זה היה במבצע, לא, זה היה בששת הימים. ששת הימים הדיחו באמצע המלחמה, שלא בצדק. אלוף הפיקוד הדיח שלא בצדק, מחת אחד. ממש באמצע המלחמה לעיני הפקודים שלו, לעיני כולם. זה היה שלא בצדק. זה גרם שם כמעט משבר בחטיבה, וכמעט חטיבה שלמה נוטרלה בעקבות העניין. היה ברור אצל הרמטכ"ל, היה סיפור לא פשוט בכלל. זאת הייתה טעות גסה של אלוף הפיקוד. בסדר. קורים כאלה דברים, וכאן כמובן מדובר על מוות ולא על הדחה. והתקבצו, כן, אמרנו ויקרא אבנר אל יואב ויאמר על הנצח תאכל חרב, זה מקור הביטוי. הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה. ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחורי אחיהם. בכל אופן כאן מלחמת אחים. יום יואב, חי האלוהים כאילו לא דיברת גם מאז הבוקר נעלה העם איש מאחורי אחיו, כן.
מצד אחד כל העם
עומד,
מצד שני
הוא
נעשה פה מעשה של יוסף, מצד שני
הפסוקים
די מתארים
פה
את אבנר, כאילו היה מסוד אדמו.
את אבנר מה?
כאילו המעשה שהיה, הוא עשה כל מה ש... כל
הפירוט
הזה
של... זה עוד נראה, זה הפרק הבא. השאלה אם זה היה בסדר להרוג את ישראל או לא היה בסדר להרוג את ישראל, זה היה דיון בגמרא בסנהדרין, והכל יעלה בפרק הבא. כן. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את ישראל אחריהם במלחמה. שם אנחנו נדבר. כן, זה סוגיה. בסדר?
לא יותר סביר לומר שכל העם שראו אותו ויעמוד הזה, הצבא של יואב, שאומרים, אתה מפקד מת, אז...
יש כאלה שמסבירים, אני אמרתי את מה שנראה לי. כן, לא מסתבר שצבא של יואב עמד, וגם כתוב שיואב ואבישי רדפו לאבנר. אני חושב שזה מה שמסביר יותר מכל את התבוסה של אבנר. הרגעת ישראל. מה שכתוב לפני כן, שנהרגו שלו, כתוב לפני כן, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד, זה תיאור כללי. שבהחלט יכול להיות שהוא בעקבות מה שקרה, למרות שזה כתוב קודם. כן, עשאל מנסה לדוף אחרי אבנר, הוא רוצה להרוג אותו, ועל ידי כך להכריע את המלחמה, כמו הרבה מלחמות שהוכרו בצורה קשות. דיברנו על זה כבר, נאמר, מלחמת יעל, כן, כזה יעל, כלומר דבורה וברק בסיסרא. יש רק כמה וכמה מלחמות כאלה, נגיד אחאב, נגיד בן אדם, שאומר לא תלחמו כי אם את מלך ישראל לבדו. אבל זה יכולה להיות אסטרטגיה, שאתה... הורג את הראשים, ובזה אתה מנסה להכריע את המלחמה. זאת אומרת, גם שהוא מקובלת מאוד היום, היא מקובלת היום מאוד על צה"ל במלחמה בחמאס. האמריקאים ניסו לעבוד איתה, והיו מקומות שהצליחו מול הטליבן באפגניסטן, פקיסטן, הם עובדים על זה עד היום. כלומר, מנסים לנצל את כלי הנשק המאוד משוכללים שיש, לצורך דברים ממוקדים. זאת המלחמה שפחות מנסית נגד אל-קאידה בכל העולם. כן? מנסים למקד את זה בראשים. ובעולם העתיק זה היה מאוד מאוד מקובל. כלומר, משהו לא כמו דם כאלה, כמו שח. אם אתה מבין את הכוונה. כלומר, לנסות ללכוד את המלך ולא לנסות להרוג כמה שיותר חיילים. וכאן עשאל, כנראה זאת הטקטיקה שהוא לקח, שהוא ירדוף אחרי אבנר, ועל ידי כך הוא יכריע את המלחמה. והיה כאן גם שיקול אחר. עכשיו, אנחנו עוד נדון על השאלה, מה שדניאל אומר, אנחנו עוד נדון על השאלה מי אשם, מי אשם. אבנר זה בדיוק מה שהוא לא רצה לעשות. זה בדיוק מה שהוא לא רצה לעשות. אני אמרתי לך המון דברים כאלה, קח את מלחמת דוד ואבשלום. שם אולי אתה רואה בצורה הברוכה ביותר והבוטה ביותר את מה שקרה כאן במלחמת אבנר ויואב. ואתה רואה זה פעמיים. אתה רואה את החיתופל שאומר, אני הולך לעשות חיסול ממוקד. זוכרים את הסיפור? אני הולך, אני אחריד את כל העם ואני ארוג רק את המלך. בצורה כזאת לא תהיה מלחמה. החושה היא רוצה לקלקל, אתה אומר, לקלקל, אתה אומר, חיסול מוקד, בוא, אנחנו צריכים להסביר את כל העם, ללחם כולם, להגיד כולם. הוא הפסיד בגלל זה, הכי טוב בוודאי צדק, נכון? חושה היא בכוונה הפסיד. אותו דבר עולה אחר כך עם אבשלום. יואב מבין שלהרוג את אבשלום זה לנצח את המלחמה, ועוד שדוד אומר, שיהרגו את כולם, רק לא את אבשלום.
יש לו
רגשות אישיים
כלפי אבשלום.
מה?
דוד לא רוצה
להרוג
את אבשלום כי הוא
הבן
שלו,
לא כי זה... אני מסכים. זה לא היה שיקול אסטרטגי, זה היה שיקול מאוד רגשי. אבל זה היה שיקול שאי אפשר היה להשלים איתו. בסדר, על זה אנחנו נדבר. כשנדבר על מלחמת דוד ואבשלום, אנחנו נדבר על זה. אני רק נותן לך את המקומות שבהם צורת הקרב הזאת ברורה כדי להסביר לך את מה שקורה כאן. כן, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. היה מקום להגיד. בואו נגיד, לכאורה, מה צריכה להיות ההכרעה הטובה ביותר במלחמה הזו? יקום יואב מול אבנר, וישחקו לפעמים. אבל זה לא עובד ככה, נכון? כלומר, אני יכול להראות לך בכמה וכמה מקומות, שאנשי דוד נשבעו לו ואמרו, לא תצא איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. כלומר, שלא נגיע למצב, בואו נגיד, שיכולנו להיות בו לפני שבוע. שערוריה שישחקו לחקור אותה. עד שהיה הפיצוץ הנורא הזה, שנפצעו חמישה קצינים בעצם. אחד מהם מכפר עציון, מצב מאוד מאוד קשה. כן? בחור מכפר עציון, צריכים להתפלל עליו, אחיה בן נירה, מישהו להתפלל. הוא יצא עכשיו מכלי סכנת חיים, אבל נלחמים על העיניים שלו, והוא מצב מאוד מאוד קשה, עם קביעות מאוד מאוד קשה. ולא ברור איך האנשי החמאס התמינו שם את מה שהתמינו. אבל יומיים קודם, עשו מסדר. הרמטכ"ל הלך לשם, שר הביטחון הלך לשם, זה הלך לשם, כולם הגיעו לשם, כדי להצטלם. אתם לא הכרתם את זה. אבל רבותיי, כל הפיצוץ הזה יכול היה להיות גם אז. גם ככה נפצע אחד בדרגת סגן הזה. טוב, אבל זה הוא נפצע כשהיו צריכים לעשות את זה. אז זה גם יכול להיות שר הביטחון והרמטכ"ל ואלוף הפיקוד ביחד. דבר כזה יכול היה. לא... לחשוב קצת, להצטלם זה חשוב, אבל לא, זה לא עד בכך חשוב, נגיד ככה. לא, אנשים טובים, גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל, אנשים מאוד מאוד טובים. אבל בואו נגיד, הייתה כאן הרפתקה מיותרת. וזה מה שאמרו, אנשי דוד לא אמרו, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. והם אומרים לו במלחמה מול אבשלום, אומרים לו, כן, כי אתה כמונו 10,000. לא רצו שהוא ילחם יחד איתם, כדי לשמור עליו. השאלה איך אתה מנהל, דיברנו על מלחמת דוד וגוליאת. מי שהיה אמור לצאת זה שאול. שאול היה אמור לצאת להילחם נגד גוליאת. כלומר, אתה יכול ליצור באמת מלחמה של הראש נגד הראש. ואתה יכול להגיד, לא, אני עושה את זה רק עם החיילים הקטנים. היום אנחנו לא מקבלים את המושר הזה, אבל... בואו נגיד, אני יכול להאמין שככה התנהלו מלחמות. עכשיו, השאל מחליט, והוא הולך על טקטיקה שברור שהיא שנויה במחלוקת, וזו החלטה של השאל. הוא אומר, אנחנו נלחם ראש נגד ראש, ולא פיון נגד פיון. כן, השאל הוא לא ממש הראש, אבל בואו נגיד, הוא מהשלישייה שנחשבת שלישיית הראש. הוא אומר, אנחנו נלחם ראש נגד ראש, כמו דוד וקולית.
יכול להיות שמוכנים
בעקבות... מה?
כן, יכול להיות שמוכנים את זה בעקבות הקרב הקשה שמתרחש כבר הרבה זמן.
בעקבות מה?
הקרב הקשה שמתרחש כבר הרבה זמן.
אני חושב, אני חושב שזה היה לפני כן. הוא מחליט את זה בעקבות ההריגה של ה-12 נגד, מול ה-12.
אבל יש
גם
מלחמה מאוד קשה
שמתרחשת. מה?
יש גם מלחמה מאוד קשה שמתרחשת כל היום בעקבות זה.
אני מסכים. אנחנו לא יודעים באיזה שלב הוא התחיל לרדוף. אני לא יודע. יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה... יכול להיות שדניאל צודק שבאמת התנהלה קודם מלחמה, ואז הוא מחליט מלחמה של ראש נגד ראש. מלחמה של ראש נגד ראש, יש לה גם בעיה. איך אסר פניי אל יואב אחיך? כן? או העובדה שכולם עמדו ואמרו, זה לא חלק מהמלחמה. אבל מי שהכתיב את זה, זה עשה. השאלה איך היה צריך יואב להתנהג, לא יואב, איך היה צריך אבנר להתנהג בעקבות זה, אנחנו נראה בפרק הבא. אני רק רוצה לדבר פה על שני סוגי מלחמה, שאנחנו עברנו מ... בוא נגיד מבית לאלף ועוד פעם לבית. כן? אבל בשלם מסוים במלחמה הזאת היה באמת ראש מול ראש. במקרה הזה, השאלה באמת מה עושים בכזה דבר. ובכן, היה בשלום גליל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשלם מסוים נהרג סגן הרמטכ"ל. במלחמה. שוב, הוא לא התכוון להילחם ככה, אבל סגן הרמטכ"ל היה אלוף יקוטי על אדם. כן. נהרג, הוא רצה להקים את המטה שלו שם, זה היה בצור אם אני לא יודע, כן, או בצידון, נדמה לי בצור. זה היה, רצה להקים את המטה, נכנסו למרתף, שם היו מחבלים, ירו. אבל יש מצבים כאלה, אני אומר, זה לא מצב טוב. ובכן כאן, תמרה ויאמר יואב, חי אלוהים כאילולי דיברת כי מאז בבוקר נעלה העם איש, איש מאחרי אחיו. כלומר, יואב טוען, כל העסק הזה מתחיל ממה שאתה אמרת, יקומו הנערים וישחקו לפנינו, לא היה צריך להתחיל את המלחמה הזאת בכלל, אפשר היה להגיע בהחלט, עוד רגע. אפשר היה בהחלט להגיע, בואו נגיד, אני רוצה כאן לנתח את המשפט הזה של יואב. כיוון שאני חושב שיש כאן משפט שיש לו משמעות גדולה מאוד. ואני אתן דוגמה, שוב, כאן מדבר על קרב יחסית קטן. אבל אני רוצה לתת דוגמה הרבה יותר גדולה. אבל לראות כאן מיניאטורה של העניין. בספר מלאכים, יואב עושה שיקול, הוא אומר, אתה יעלה העם, כן, ירושלים והרגוני, והמליכו את רחבה משלמה וכו'. סיפור ידוע. ואז הוא מחליט להקים את העגלים. הוא מחליט להקים את העגלים, אנחנו רואים עכשיו עושה מלאכים, כשנלמד את זה אנחנו נראה. אז הוא יכול לתת סביב העגלים אידיאולוגיה שלמה. אבל הייתה נבואה, היית השם, על ידי אחי השני, שאני אמלוך. לא שייך בכלל למלוך, אם אין לי מקדש מאחור. נכון? והרי במקדש בירושלים הולך רחבעם, אפשר להוסיף את כל מה שאומרת הגמרא בסנהדרין, שמלכי בית דוד יושבים, אני צריך לעמוד, לא משנה, אני יכול עכשיו לתת, אבל היא יכולה להיות אחרי זה אידיאולוגיה דתית גמורה. אם הקדוש ברוך הוא החליט, והנביא אמר את זה, שתהיה התפלגות במלאכה, מה המשמעות של התפלגות במלאכה? גם התפלגות המרכז הדתי. אפשר גם ללכת בדרך אחרת. נגיד, התפלגות במלאכה, התפלגות במלאכה, מרכז הדתי, מרכז דתי. לא יודע אם אתם יודעים, סעודיה ואיראן נמצאות במצב שאפשר להגדיר אותו כמצב מלחמה. עלייה למכה, אותו סיפור. מגיעים גם איראנים. היה גם איזה פעולת טרור שהם ניסו לעשות, אבל בדרך כלל מכה שמורה מפעולות טרור, ויש אמירה, זה מחוץ למשחק. אלה, זה מחוץ למשחק. במלחמת השחרור, לא יודע אם אתם יודעים את זה. כן, מלחמת העצמאות. חלק מהסכמי שביתת הנשק היו, יהודים יכולים להגיע לכותל המערב. כמובן, הירדנים הפרו את זה תוך 24 שעות. כן, הפרו את זה. אבל זה חלק מהסכמי שביתת הנשק. בן גוריון התעקש אחר כך כל הזמן לקיים את מצוות צה"ל. כל שנה בירושלים עם טנקים ועם הכל. ואמרו לו, רגע, זה נגד הסכמי שבירת הנשק, הוא אמר, שהם ייתנו לנו את הדרך לכותל המערבי, גם אני לא אעשה את זה. אשכול נסוג. כן? אשכול אמר, הסכמי שבירת נשק, הם לא מקיימים, אבל אני צריך קיים, ומאז אנחנו פחות או יותר קיימים על הקו של אשכול. בכל הדברים, רק אנחנו צריכים לקיים, הם לא צריכים לקיים שום דבר. אבל זה בהחלט יכולה להיות מציאות. שאתה אומר, המקום הקדוש הוא משהו כמו אקס-טריטוריאלי, זה בשביל כולם. ברור שכשהנביא אחיה השילוני גרם, כלומר, הביא להתפלגות הממלכה, ברור שמה הייתה הכוונה. ירושלים עלייה לרגל ומחוץ לסיפור. נכון שירושלים כעיר מלכות נותרת של שבט יהודה, אבל עלייה לרגל זה כולם. כלומר, שתי ממלכות, אבל שלוש פעמים בשנה, כולם באים ביחד. וברור שדבר כזה היה מונע גם את המלחמה, מה שהייתה אחר כך, שכתוב שנפלו שם 800 אלף איש. איך? סליחה, 500 אלף איש. ברור שזה היה מונע את זה. ברגע שאתה מכניס את הגורם הדתי המשותף לתוך המלחמה, אתה עברת למישור לגמרי אחר. כן? אתה עברת למישור לגמרי אחר והרבה יותר מסוכן. מצד שני, זה מה שנקרא, חותמו של אחיה השילוני, רעב את ה... כולם אמרו, יש חותמת, הכשר, של אחיה השילוני, על העגלים. הוא אמר שצריך לפלג את הממלכה. אבל זה לא נכון. לא הייתה איזה חותמת של אחיה השילוני. שום פנים מאופן. כן? אחיה השילוני ודאי התכוון שלוש פעמים בשנה, יעלו לרגל, יפגשו, שולם הלחם, הלחם שולם. אחר כך חוזרים הביתה, ואז ברור שהמלחמה נעשית בעצימות מאוד מאוד נמוכה. זה לא מה שקרה, זה רגע שהוא כמו הגלים, בעצם... אני כבר לא מדבר על עבודה זרה שבעגלים, אני כבר לא מדבר על הבעיה בעגל בפני עצמו. אני מדבר על מה זה קרה לעם ישראל, זהו, עברה פחות. כשאתה גם כאן, מה שאומר יואב, יואב אומר, אנחנו הגענו שנינו יחד לגבעון, אפשר היה להשאיר את גבעון כמשהו אקס-טריטוריאלי בין שנינו. אתה רצית מלחמה. אולי זה באמת היה עונש, כי על גבעון לא היה צריך להילחם. לא היה בא בחשבון להילחם על גבעון. הבעיה בגימון חוזרת על עצמה במרד שבע בן בכרי, אבל בזה אני מציע שנטפל כשנגיע לשם, כן? גם שם. זה סיפור עם גבעון, ואילו כאן, הוא אומר, כי מאז הבוקר נעלה העם איש מחייכי, והתקע יואב בשופר, ועמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי ישראל ולא ישבו עוד להילחם. דבר מעניין, עוד שנייה אחת, ואני אתן לכם לדבר. אבל שימו לב, בדרך כלל, כמובן, תקיעת שופר, או יותר נכון, תרועת שופר, זה סימן למלחמה, נכון? תבואו מלחמה בארצכם ועריותם. כאן אתה שומע שתקיעת שופר, זה הפסק המלחמה. זה יכול לתת לנו עוד איזשהו דימוי להבדל בין תקיעה לבין תרועה. כשאתה נמצא בתרועה, ואתה פונה לקדוש ברוך הוא, ראש עולם תעזור לנו, ואני מתכוון בראש השנה. ופתאום תקיעה. כלומר, זה צפירת הרגעה כזאת, צפירת הרגעה, ואומר, מלחמה יכולה גם להיפסק. תוקע בשופר, כולם, זה נקרא עוד פסוק אחד, והבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה, הוא ויעברו את הרדן והלכו כל הביטחון ויבואו מחניים, ויעב שם אחרי הבנר ויקבוץ לכל הלילה ויקפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשהאל, כלומר 20 איש, ועבדי דוד יקום בנימין ובאנשי הבנר 360 איש מתו. ויצאו את ישראל, ויקברו בית לחם אשר בקבר אביו אשר בית לחם, והלכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון. כן, כולם פה רוצים לשאול שאלות, בבקשה. כן, כן. רגע, רגע.
אני לא הבנתי, אתה אבנר מתאמן פה כאילו שהוא לא על היד בכל המלחמה הזאת.
אבנר?
כן.
הוא לא מתאמן. שוב, אנחנו צריכים לראות, איך דברים יתדרדרו. ודברים, מה שנקרא, יצאו מכלל שליטה. בוא נגיד, המצב הטוב ביותר, לאור העובדה שיש כבר התפלגות ממלכה. הגיעו לגבעון, מחליטים, גבעון של שנינו כאחד, גבעון היא לא חלק מהמלחמה. זה היה המצב הטוב ביותר. יואב טוען, לפחות בדיעבד, לא נכנסתי לו לתוך הקרביים, בואו נצא את הדבר שאנחנו מאמינים לו. כן, יואב טוען שמלכתחילה הוא לא התכוון להילחם על הסיפור. הוא אומר, נכון, הוא לילה דיברת כי נעלם, כן, וכו'. אבנר מציע הכרעה ומלחמה. כן, הוא מציע הכרעה ומלחמה. אבל גם המלחמה שהוא הציע לא הייתה מלחמת הכל בכל, אלא לעשות את זה על ידי קרב ביניים כדי לחסוך הרוגים, כי בכל אופן אנחנו נמצאים פה במלחמת אחים. ואז מציעים 12 מול 12, נכון? אתה מבין לבד שאם מתים גם ה-12 האלה וגם ה-12 האלה, ונוצר איזה מין מצב חסר תכלית בשביל מה ניהלנו את המלחמה, אתה מבין שזה מעלה את הדם לראש, ומלחמה מתחילה, וזה כבר בלי שליטה. במצב הזה זה בלי שליטה. המלחמה הזאת תורגמה, ואולי מבחינה מסוימת בצדק, אולי, על ידי ישראל, נהרוג את אבנר, תיפסק המלחמה. כמו שקרה, כשהרגו את אבשלום, נפסקה המלחמה. מלחמת אבשלום. מה שקרה זה הפוך. זה גרם כמעט להפסקת המלחמה. ואנשים עמדו, ובשלב מסוים, בגלל זעם, בגלל כל הדברים האלה, מלחמה נמשכה, ואבנר הפסיד בה, ואמרנו גם למה הוא הפסיד. כן? האנשים שלא כנראה עמדו, וכנראה לא יכלו ללחם טוב, ואינני יודע. יכול להיות גם מסיבות אחרות. אני לא יודע, לאבנר היו לוחמים טובים, ואם הקרב נגמר בצורה כזאת שכאן 20 הרוגים וכאן 360, זה בעצם אומר, זה מלחמה שיש בה תקלה. זה לא קורה במלחמה רגילה. כן? אתה מבין, זה קורה במלחמות שצבא אחד מפתיע את השני. זה לא קורה במלחמות שכולם יודעים שנלחמים. זה קורה במלחמה שיש בה תקלה. זה לא קורה סתם. נגדיר את זה ככה. מה?
יואב הוא רק המגיב למלחמה.
לא הבנתי.
יואב הוא המגיב למלחמה, אבנר הוא זה
שיוזר אותו. הוא יזם את המלחמה עם ה-12, אבל הוא יצא לו מכלל שליטה, ואז הוא אומר ליואב, על הנצח תאכל חרב, למה אתה ממשיך את המלחמה? הרי תבין, בשלב מסוים זה חדל מלהיות מלחמה וזה התחיל להיות מרדף. הוא אומר, עד מתי אתה רוצה להמשיך את המרדף? אתה רוצה כל היום להרוג יהודים? בשלב מסוים הייתה מלחמה, אבל המלחמה הפכה להיות מרדף חד צדדי. זאת אותה הבעיה. ואני רוצה שתבין, יואב ואבנר היו בשלב הזה עם רגשי נקמה קשים ביותר, בגלל שהסהל הכי הם נהרג. והם רצו באמת לנהל מרדף עד הסוף. רק שאבנר צעק, מה אתה הורג פה יהודים? אז הם הסכימו להפסיק. אבל הסכימו להפסיק, זה עלה להם בדם. זה לא היה דבר פשוט. ואז קרה מה שקרה, לא, אני, תשאל אותי לבד, אני לא אספיק כרגע לענות תשובה.